טוב, אנחנו בפרק מ"ט, עמוד קוף צדיק, בעמודה הימנית למטה. כי לפי הדעת והשכל, ושם הגענו. אם יבואו עליו, עליו זה על עם ישראל, כל האומות בעולם, מבלי יכולת לזוז האילן הזה הבנוי על שורשי האמת. ככה עם ישראל מכונה כאן, אילן ששתול על פלגי מים, והשורשים שלו זה שורשי האמת. יש הגדרה מעניינת פה של עם ישראל. עם ישראל הוא אילן שהוא נטוע עמוק מאוד על שורשי האמת, תקוע בארץ, ועל יובל ישלח שער השב, מתפשטין בכל רוחות העולם, שתול על פלגי מים היוצאים מן העדן. כן, מעניין. עם ישראל בקיצור זה עץ החיים, ככה הוא מגדיר את זה כאן. עץ החיים שתול היטב, תקוע בארץ, שורשי אמת. המשפט נותן והדעת מחייב שלא יעקר אותו ולא ישלוט בו יד האדם לזוז אותו ממקומו, ולא יבואו עליו בצורת. אילן כזה שיש לו את כל היתרונות כולם, שיש לו שורשים עמוקים ושורשיו הם שורשי אמת, שתול על פלגי מים היוצאים מן העדן תורה. מה משקה את העם הזה? פלגי מים של תורה, של חיים. אז מה היינו מבינים? אם היו אומרים לך, יש אילן כזה, מה היית אומר? אף אחד לא יכול לאילן כזה. הוא בריא, הוא חזק, הוא שתול היטב. יש לו את כל התנאים כדי שלא יצליחו להזיז אותו ממקומו. אף אהבת עולם, אהב עמו. לתת להם חוקים ומשפטים. מה עושה כאן המהר"ל בעצם? הוא מתאר מהי המציאות הישראלית, כמה יש פה טיפוח מצד הבורא של העם הזה. לא עשה כן לכל גוי, אם עוללים ויונקים דיבר. כן? בהר סיני כולם שמעו את דבר השם, ולעיני עמאותיו נגלה כבודו, והיו בשלום סוכו ומעונתו ומעונתו בציון, כמו שכתוב בתהילים עין וב. זנח מרכבת כבודו ומחשמלי זוהר ירד, גם שמיים לא זכו בעיניו, ובמלאכיו ישים תעולו, פסוקים באיוב, ובין מצוקי ארץ ישב, נפלט הוא בעיני כל באי עולם. איזה עם, פילי פלויים. מי, וכי יש עם שדומה לדבר הזה, שיש לו תורה והשם נתן לו ארץ, מעונתו בציון, ארץ השם, והשם נתגלה עליהם, עשה אותם מרכבה לשכינה, עזב את השמיים כדי לשרות ביניהם. זה מה שהוא אומר, זנח מרכבת כבודו ומחשמלי זוהר ירד. כלומר, הקדוש ברוך הוא העדיף אותנו על המלאכים, על כל צבא השמיים. לא, אני מעדיף פה את עם ישראל על צבא השמיים. השם צבאות, הוא העדיף את צבאות ישראל על צבא השמיים, פילי פלאים. כמה העם הזה זכה, באיזו מדרגה יש לו, אומר המהר"ל. מי יכול בכלל לדמיין עם אחר לעם הזה, מהגודל שלו, מהחוכמה שזכה. כמו שממש תיאר את זה בהתחלה, אילן כזה בנוי על שורשי האמת, תקוע בארץ, על יובל ישלח שרשיו. מדהים. עם כל זה, מה פקד העם הזה? הצרות הכי גדולות. ועתה כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. כן, המקום שבו המקדש, נשקו שמיים וארץ, השם ירד לשכון בבית הזה, בו שלטו ערלים. ממש קשה להאמין. בו נכנסו טמאים. אתה חושב כמה הכנות צריך כדי להיכנס למקדש, וכמה צריכים להתאר, ומי זוכה להיכנס לפני ולפנים, איזו קדושה, איזו טהרה, איזו רוחניות, איזו התעלות, והנה פתאום תראה מי נכנס לשם. הרעילים, טמאים, נתנו אותו שממה בחמודותיו, כל המקום הכל כך מפליא הזה, כל כך קדוש הזה, כל כך מיוחד הזה, הכל הפך עם החורבן להיות שממה, לאל זר. העמידו פסלים, הבלי הגויים כבדו, במקום עבודת השם, במקום עבודת הכהנים והלוויים וישראל במעמדם וקדושה וטהרה, מה עשו מן המקום הזה? הבלי הגויים כבדו, איזו ירידה. ולקדישין עליונים חילקו בהם דינין. מה זאת אומרת? לקדישין עליונים זה ישראל, אתה הקדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יוללו חסלה. קדושים תהיו כי קדוש אני. ומה העם הזה שהם קדושים עליונים לעומת הרעילים, טמאים וכו'? הם הולקו, חילקו בהם דינים, עונשים. אלו נהרגין ואלו נשרפין, גם אלו אלוקין והגולין, זה ימים ועידן עידנין. כלומר, בדיוק ההפך ממה שהיה ראוי לעם הזה, שהוא עם כל כך מופלא. הנה איזו ירידה, איזו שפלות. הם לקו, מקום השכינה לקה, המקדש. גם שם, כלומר למרות שגלו, נו, כבר גירשו אותם מארצם. היית אומר, נו, אז זהו, לפחות עכשיו מצאו איזשהו מקלט. גם שם לא מצא היונה מנוח לכף רגלה, לא עזר. לא נתנו להם אדמה טמאה לשבת ולנחלה. זאת אומרת, אל תחשוב שכשיצאו לגלות, אז יאכלו לנוח ולהירגע. מה פתאום? גירוש אחר גירוש, גלות בתוך גלות. היהודים היו צריכים לקנות את הזכות לשבת, לעמוד במקום מסוים בגלותם. כמו שהוא משתמש באותו ביטוי פה, לא מצא היונה, זה אנחנו, לא מצא היונה מנוח לכף רגלה. יצאו לגלות ובגלות אמרו להם, אין לכם מקום. אז בארץ אין מקום, בגלות אין מקום. והתהלכו מגוי אל גוי. לא היה אומה ולשון אשר לא עלה עולם עליהם. עד כי הסביעו נפשו מהם. אכלו את בית יעקב בפה מלא. סבעו מאכילת ישראל. והיה להם לזרה. ותקי נפשה גם אותם. ובזה הלכו מדחי אל דחי. תראו איך מהר"ל מתאר את המציאות של עם ישראל עם החורבן ועם הגלות. ונדחו עד קצה השמיים. ועתה, עם בריאה יברא השם, שמיים וארץ חדשה, אין לנו לשבת ומקום לנוח. לא מצאנו מקום אחד על פני כדור הארץ שיכולנו לומר, פה סוף סוף אוכל לנוח מן הנידודים, מן הצרות, מן הגלויות, מן הרדיפות, עד אל אשר בשם בני אל חי נקראו. אומרים, במקום ש התואר המיוחד שמתאים לישראל, כמו שכתוב בנביא הושע פרק ב' בני אל חי, אומרים, מה אומרים עליהם? סורו סורו תמה, אל תיגעו. ככה מכנים אותם, טמאים, מלוכלכים, שפלים, כלומר במקום כבוד ביזיון. בשבטם איתם נתנו עליהם חוקים חדשים. כשיהודים ישבו בין הגויים, המציאו חוקים חדשים בשביל היהודים. מקרוב באו כל פעם גזרות אחרות, המצאות חדשות. תכף הוא הולך לתאר אותם גם כן. מה בא על העם הזה? עלו בתורת משה עבד השם. מה כתוב? לשום לבניו פאר על ראשם לכבוד ולתפארת. זה בעצם נאמר על בגדי כהונה, הביטוי הזה, אבל המהר"ל רוצה להשתמש בביטוי הזה כדי לומר שלעם ישראל יש בגדים מיוחדים, תפילין שבראש וביד, ונגד ליבם, כן, פאר על ראשם זה תפילין שבראש, ונגד ליבם חותם הקודש זה תפילין שביד, ובבגדיהם צבע כבוד, כיסא הכבוד, מה זה? תכלת. כלומר, כל זה בעצם סימנים שאנחנו שייכים לצבא השם. ובבגדיהם צבע כיסא הכבוד. והכל, כל הדברים האלה, אומר לנו המהר"ל, זה לא סתם שאנחנו לובשים אותם. והכל לפאר ולהדר, ולפאר ולהדר, ולרומם עוד מיחדיו ומעידיו. נכון, כן, לפאר ולהדר, נכון. והכל לפאר ולהדר ולרומם עוד מיחדיו ומעידיו, נכון מאוד. כלומר, כל הסימנים האלה מבדילים אותנו מסתם העמים. כי אנחנו עבדי השם, אנחנו שייכים לפמליית המלך. אז מי שייך לפמליית המלך יש לו סימן מיוחד שמבדיל אותו, שמראה שהוא שייך לפמליה. שהוא לא כמו כולם. נו, ומה קרה עם כל זה? ועתה, עם תורה חדשה ניתן על ידי זרים, ובמקום כל הסימני כבוד האלה, הגויים המציאו תורה חדשה. לשום תחת פאר התפילין, כובע קרום זולת. מה זאת אומרת? בימי הביניים חויבו היהודים ללבוש כובע של לעג. כן, בדיוק. יש תמונות שאפשר לראות איזה כובע חייבו את היהודים ללבוש, כדי שכשהם עוברים ברחוב כולם יכירו בהם ויזלזלו בהם, חייבו אותם. כובע כזה של לעג, זה במקום פאר על ראשם? אתם חושבים שיש לכם פאר על ראשיכם? נשים על הראש שלכם במקום זה משהו של לעג. ותחת חותם קודש נגד לב, חותם זר מגונה. מה זה? חייבו את היהודים ללבוש תלי על ליבם, כדי שיכירו בהם ויזלזלו בהם. זה מזמן, התלי הצהוב זה לא המצאה של העת החדשה, זה חידוש, זה רק לחדש את מה שהיה נהוג כבר בימי הביניים. אז מה המהר"ל מראה פה? הוא מראה שהגויים התכוונו בדברים האלה לא סתם, אלא כל מה ששימש להם כדבר של כבוד ושל פאר, להפוך את זה ללעג וזלזול. לעומת תפילין של ראש, כובע של לעג. לעומת תפילין כנגד הלב, על הלב, תלי זר, חותם זר מגונה, ותחת יקר כבוד, בעטיפות אבל על שפם יעתה. חייבו אותם ללכת עם פנים מחוסות. עלו עם כל האגמים דיו, וכל קנה הים כל מוסין, וכל שמיים יריות, וכל בני אדם סופרים, לא יספיקו לכתוב התלאות והצרות המשונות, יוצאים חוץ לטבע ומנהגו של עולם אשר עברו על עם השם. אומר המהר"ל, לא ראינו ולא שמענו דבר כזה לגבי אף עם. למרות כל הניסיונות להשוות את מה שעבר על עמים אחרים לגורלו של עם ישראל, הכל אבל אבלים, זה לא מתקרב אפילו דבר כלשהו לגבי מה שהעם הזה סבל. ועתה, עכשיו באה התפילה של המהר"ל. פרק באמת מיוחד, הפרק הזה. באמת מדהים על מה באו. כן, המהר"ל אומר באמת שזה בלי פרופורציה. זה בלי שום דמיון, זה ממש לא לפי סדרי טבע. ועכשיו הוא מתפלל, ואתה השם אלוקינו.
ברור שיש לזה סיבה, כבוד הרב, למה
בא? ברור שיש לזה סיבה. אבינו אתה, ושמך הגדול נקרא על בניך. תראו למה הוא הקדים את כל זה, עכשיו אתם תבינו. עכשיו הוא הולך להגיד למה הוא הקדים את כל זה. ועתה השם אלוקינו, אבינו אתה, ושמך הגדול נקרא על בניך. למה יתחלל שמך הקדוש והנורא על ידי בניך לאמור? אם בני אל חי אתם, למה מעלים עיניו ממכם כל הימים? וכצון לטבח יובל ניתנו בידי זרים, אם אבותינו ואנחנו חטאנו לך, הלא בידיך אנחנו להעבירנו, ומה לנו בעולמך להתחלל שם קודשך על ידי בניך. לכן בקשתנו מלפני כיסא כבודך, זה ממש תפילה, המהר"ל כאן חיבר תפילה, לכן בקשתנו מלפני כיסא כבודך, שאל תיתן אותנו בידי זרים, ולהיות למשל ולשנינה בין כל העמים, וחוס עלינו, והוציאנו מידי זרים.
או...
מה? כן,
שמעת
תפילתו, ואתה, בתפילה של המהר"ל עבדה, אתה אומר, נכון. אז עכשיו, קודם כל, נבין, מה הטענה העיקרית של המהר"ל? מה הנקודה המרכזית בתפילתו? על דרך מה הוא מבקש? נכון.
על דרך בני אל חי. שההנהגה הזאת תצא מהכוח של הפועל, שכבוד השם לא יתחלל. אם יש סדרי טבע ויש סדרי, ויש כבוד שמיים, אז שכבוד שמיים...
שהבעיות יסגרו בתוך הבית, לא מבחוץ.
שמה?
שהבעיות יסגרו בתוך הבית, לא מבחוץ.
למה לא בחוץ? למה לא בחוץ?
לא ראוי לבני מלאכה.
מה?
כן,
אבל על מה בעצם המהר"ל מתפלל כאן? יש לו דבר, הוא אומר, ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים אולי עד הסוף למה באו עלינו כל הצרות האלה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד בוודאות, יכול להיות שמגיע לנו, יכול להיות. אז אם ככה, אז תעביר אותנו אולי מעולמך, אם אנחנו, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, שבמצב העכשווי מה קורה? חילול השם! זה חילול השם מה שקורה בעולם! זה הטענה המרכזית של המהר"ל! הטענה המרכזית של המהר"ל שהמצב של עם ישראל כפי שתיארתי אותו זה חילול השם! למה? כי כולם יודעים שאנחנו העם שלך. כולם יודעים, ואתה שם אלוקנו, אבינו אתה, הנה תראו איך הוא מתחיל את התפילה, אבינו, כולם יודעים שאתה אבא שלנו, אי אפשר למחוק את זה, אתה קראת לנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, קראת לנו בני בכורי ישראל, ושמך הגדול נקרא על בניך, מה לעשות? אנחנו נקראים על שמך. יש, כשנכנסנו לארץ, אחרי כיבוש יריחו, אז יהושע הלך לכבוש את העי. ובמלחמה הראשונה שניהלו נגד העי, הפסידו את הקרב. הפסידו את הקרב על האי, הקרב הראשון. ואז יהושע מאוד נבהל, מאוד, הוא נפל על פניו, הוא מאוד נבהל. והוא אמר, והחיתו את שמנו מן הארץ, מה זאת אומרת? עכשיו שהכנעני ראה שהפסדנו בקרב, מה יגידו? או, זה לא מה שחשבנו היהודים. צה"ל זה לא מה שחשבנו. חשבנו שזה צבא שתמיד מנצח, שהשם איתם. ככה התרגלנו לראות את העם הזה ואת הצבא הזה, נכון? נו, זה לא ככה. הנה, הם הפסידו בקרב. ואז אמר יהושע דבר מבהיל, הוא אמר ככה, ועכשיו הם יתאגדו יחד כל המקנען, ירימו ראש, יצאו נגדנו, והחיתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? טוב, יכול להיות. יכול להיות שבאמת, אז הם יצליחו לנצח אותנו. כי אני רואה שפה חשבתי שאנחנו ניכנס לארץ ואנחנו ננצח בכל הקרבות. שברוך שידנו תהיה עליונה, כי אתה מלווה אותנו. אז אומר יהושע, אני רואה שאולי זה לא ככה. אז מה יקרה? אז הרי אין לנו, היחס המספרי בינינו לבין האויבים, אין לנו שום סיכוי הרי. זה לא, אנחנו מול המקנן אין לנו שום סיכוי על פי דרך הטבע. אז אם אתה מסלק מאיתנו את ההשגחה שלך, שכנראה זה מה שקרה ב-AI, נתת לטבע לפעול, ועל פי הטבע ברור שהם יותר גדולים ויותר עצומים מאיתנו, אז ברור שהם יצליחו לנצח אותנו. ואז מה עשו? הם הרי לא יעשו חשבון, לא ישאירו כמה יהודים במוזיאון. הם יחסלו את כל עם ישראל עד האחרון שבהם. אין לנו גם לאן לחזור. לאן לחזור? למדבר? היותר טוב, ככה אמר יהושע, יותר טוב היית משאיר אותנו במדבר כבר. למה? כי אם חס ושלום ישתלטו על עם ישראל ויחיתו את שמנו מן הארץ, נו מה תעשה לשמך הגדול? כי הם לא יגידו רק שניצחו את ישראל, הם יגידו שניצחו את ישראל ואת אלוקיו. זה מה שהם יגידו, שהצליחו לנצח את אלוקי ישראל חלילה. אוי ובוי. אז זה מה שכאן המהר"ל טוען לי את תפילתו, ריבונו של עולם, אולי הכי טוב שתעביר אותנו מן העולם, אבל אם אתה משאיר אותנו בעולם, ואתה משאיר אותנו במצב הזה, זה בלתי נסבל. כי אנחנו דואגים לשמך הגדול. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, נותן למצב הזה להיות, שרומסים אותנו, דורכים עלינו, מבזים אותנו, את צבא המלך הפכו לעבדים שפלים, שבמקום שילכו בבגדי פאר, מלבישים אותם בגדי ביזיון. מה הולך פה, אומר המהר"ל? אי אפשר להמשיך ככה. תראו מה הוא אומר, נקרא את זה עוד פעם בתפילה. זו תפילה, שבאנו שוב הדבר, נכון? נכון, מה יאמרו מצרים? נכון, אתה צודק. והמהר"ל עושה אותו דבר עכשיו, בדיוק, כמו שמשה רבינו עשה, כשבמדבר היו נפילות, אז המהר"ל אומר אותו דבר, ואתה השם אלוקינו. אבינו אתה ושמך הגדול נקרא על בניך. למה יתחלל שמך הקדוש והנורא על ידי בניך לאמור? איך מתחלל שם השם על ידי בניך? מסכנים, הם מקבלים את המכות ושם השם מתחלל על ידם? כן, בעל כורחם. בעל כורחם, שם השם מתחלל על ידם כשהם בגלות והם סובלים את הסבל הזה? למה יתחלל שמך הקדוש והנורא על ידי בניך לאמור? אם בני אל חי אתם, ככה טוענים הגויים. נו, אז למה מעלים עיניו ממכם? מה זה הולך? מה הולך פה? הרי אתם טוענים שהוא איתכם, ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא, נכון? ככה אתם אומרים? נו, אז איפה זה? אלא מה? ממה נפשך? או לא דיברתם אמת, שאתם עם השם, זה לא נכון, או יותר גרוע, שאם באמת אתם עם השם, האלוקים שאתם מאמינים בו ובוטחים בו, לא מסוגל להציל אתכם. אז חילול השם כזה, יותר גדול מזה לא יכול להיות. זה כמו שטענו המרגלים. כי חזק הוא ממנו. מה אמרו חכמים? אל תקרא חזק הוא ממנו, אלא חזק הוא ממנו. כשהם חזרו מ-40 יום של לרגל את הארץ, אז הם אמרו, תדעו לכם, מי שיושב פה בארץ הזאת, זה עמים עצומים, קשים מאוד, אין לנו שום סיכוי. למה? כי חזק הוא ממנו, והם אמרו את זה בצורה כזאת, שהיה אפשר להבין גם שהם טוענים, שחזק הוא ממנו. הם אמרו, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליו מביתו. חילול השם כזה נורא, שאתה ממעט ביכולת האלוקית חלילה. אז אומר המהר"ל, אבל זה מה שהם טוענים. אם בני אל חי, אתם, למה מעלים עיניו ממכם כל הימים, וכצון לטבח יובל? נו, איפה הרואה? מה זה? מה הטענה? כצון לטבח יובל. מה הטענה? איפה הרואה של הצון? מה, הרואה לא שומר על הצון שלו? מישהו לוקח את כל הצון, הולך לשחוט אותו. והצון מסכן, מסור בידי השוחט, והרואה אינו פועל למנוע את שחיטת הצון. איפה הרואה? וכצון לטבח יובל. ניתנו בידי זרים. ואז אומר המהר"ל, ריבונו של עולמים, מה נפשך? אם אבותינו ואנחנו חטאנו לך, הלא בידיך אנחנו להעבירנו. טוב, אז תיקח אותנו מפה. אבל אם אתה משאיר אותנו בעולם, אם תיקח אותנו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. אנחנו שלך. אנחנו מסורים בידיך. זכותך לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה לקחת אותנו, קח אותנו. אבל אם אתה משאיר אותנו כאן, ומה לנו בעולמך להתחלל שם קודשך על ידי בניך? זה הכאב האמיתי. על זה אנחנו דואבים כל היום. לכן, אחרי שהקדמנו את ההקדמה הזאת, בקשתנו מלפני כיסא כבודך, שאל תיתן אותנו בידי זרים, כי אם אנחנו בידי זרים, גם אתה שבוי. לא כתוב ואשיב השם את שבותך, אלא ושב את שבותך, כי הוא שב איתנו. ריבונו של עולם נפדה יחד איתנו מן הגלות. שאל תיתן אותנו בידי זרים, ולהיות למשל ולשנינה בין כל העמים, וחוס עלינו, והוציאנו מידי זרים. כלומר, אנחנו רואים כאן שעיקר דאגתו של המהר"ל זה לא דאגה פרטית, כי אנחנו כל כך הרבה סובלים וכל כך מתייסרים, אלא המהר"ל מעמיד את זה במקום אחר לגמרי. אנחנו מייצגים אותך בעולם, ריבונו של עולם. אנחנו העדים הנאמנים שלך על קיומך. איך יכול להיות שמי שמייצג את מלך הכבוד בעולם הוא חסר כל כבוד? איך יכול להיות? על זה אנחנו כואבים. הוא בא ממקום של ערכם של ישראל האמיתי. הערך האמיתי של ישראל זה מי שמגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם העם הזה שמגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם כזה נרמס ונרדף, אוי ובוי. זה נותן הרגשה שאין פה דין ואין דיין, והעולם כאילו הפקר, ואיש הישב בעיניו יעשה, וכל אחד יכול פה לשלוט ולעשות כרצונו וככל העולה על רוחו. אוי ובוי לנו. זה מה שהמהר"ל אומר בתפילה פה. זה דבר מדהים. שיטה כדאי ללמוד מהתפילה של המהר"ל. אתם יודעים שהספר הזה נצח ישראל, כבר הזכרתי את זה בתחילת הלימוד שלנו, בספר שהוא כתב על תשע באב. לכן הוא מתחיל בפרקים הראשונים, פרקים ד' עד ט', מדברים על החורבן. ובפרקים האחרונים שאנחנו לומדים עכשיו, הוא מדבר על הגאולה, על הגאולה, על הגאולה מהגלות שעדיין בימי המהר"ל הייתה קיימת, שבאה בעקבות החורבן. מה אתה אומר? כן, ודאי. זה ספר שכנגד תשע באב. כמו שגבורות השם, פסח, תפארת ישראל, זה שבועות. נצח ישראל זה כנגד תשע באב. מחורבן לבניין, לגאולה. טוב, נמשיך, זאת השם לך.